שלום שלום, פרשת תולדות. אנחנו פוגשים כמה וכמה אירועים שעל פניהם נראים אירועים קשים. אנחנו בתחילת הפרשה שומעים על פטירתו של אברהם אבינו. אמנם קראנו את זה בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת חיי שרה, כתוב לנו גם שהוא נפטר וגם שקברו אותו. על כל פנים, אצלנו בפרשה נאמר, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשיו אל יעקב, עליתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. ורש"י אומר במקום, מן האדום האדום הזה, עדשים אדומות, ואותו היום מת אברהם. איזה אסון יכול להיות יותר גדול מזה? עד שדורשים חז"ל אפילו, ספינה שאבד קברניטה, העולם הולך עכשיו בלי מי שמוביל את הכל. אוי לה לספינה שאבד קברניטה. כך רואים חז"ל את העולם בפטירתו של אברהם אבינו. וודאי, איך אנחנו רואים את זה? ממשיך רש"י ואומר, ואותו היום מת אברהם שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה. ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקדוש ברוך הוא. לפיכך קיצר הקדוש ברוך הוא 5 שנים משנותיו, שיצחק חי 180 שנה, ואברהם 175, ובישל יעקב עדשים להברות את האבל. אז אנחנו פה ברגע נורא, ברגע קשה, שיצחק אבינו יושב שבעה על אביו, ואם אנחנו היינו מציצים, מה מתרחש אז בבית, היינו אומרים, זה אסון, וזה באמת אסון. אבל מרגילים אותנו פה, שמה שנראה בעינינו אסון, לפעמים יש בזה איזה ברכה. מה שעכשיו אברהם אבינו החזיר נשמתו לבורו, וזה נראה על פניו אפילו 5 שנים טרם זמנו, זה היה משמיים בשביל שהוא ייפטר מן העולם בשיבה טובה. כי אם הוא היה נשאר עוד יום והיה רואה איך ש... הנכד שלו יוצא לתרבות רעה, זה כבר לא שיבה טובה. אז עוד דוגמה אחת, נראה עוד בפרשה עוד דוגמאות, שאירוע שבעיניים שלנו נראה כנורא, אירוע שאין בו שום ברכה לכאורה, מסתבר שיש בו משהו טוב. לאחר מכן אנחנו שומעים, שנות הרעב, יצחק אבינו מגיע לגרר, והוא מגורש מגרר. ויאמר אבימלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, ויחן בנחל גרר, וישב שם. וישוב יצחק, ויחפור את בארות המים אשר עפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. ויחפרו עבדי יצחק בנחל. וימצאו שם באר מים חיים, והריבו רואי גרר עם רואי יצחק למור לנו המים, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת, והריבו גם עליה, ויקרא שם הסתנה. ויעתק משם, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שם הרחובות, ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע, וירא אליו השם בלילה הוא, ויאמר אנוכי אלוקי אברהם אביך אל תירא, כי איתך אנוכי, וברכתיך, והרביתי צרכה בעבור אברהם עבדי, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם. על הדברים הללו, אומר הנציב, הנציב מוולוז'ין, 50 שנה ראש ישיבת וולוז'ין, עמק דבר לתורה, עמק שאלה על השאילתות, שאלות ותשובות, מרומי שדה על השס, שהקדוש ברוך הוא מהפך מחשבות, ומה שנראה לנו, שמראים לנו כמה פעמים, במה שמגרשים אותנו מאיזה מקום, לא יודע אם מישהו מדמיין לעצמו שיכול להיות שהיה פעם דבר כזה, שמישהו גרשו אותו, ודאי כמה פעמים, חס וחלילה, מאיזשהו מקום, זה נשמע נורא, הוא בא לטובה אחר זמן. לפני 15 שנה, חווינו כולנו, ובאופן אישי, המשפחה שלנו, זכינו לגור בגוש קטיף, רק 25 שנה, ולגוש קטיף אנחנו הגענו מחבל ימית, ובא הנציב, ואומר לנו, אני מבין אתכם שזה היה לא פשוט, בלי קשר למישור הפרטי, ודאי במישור הציבורי, במישור הלאומי, במישור הממלכתי. אבל הוא עוד אומר לנו מעבר לזה עוד משפט. ומה שנראה לנו שמראים לנו כמה פעמים, במה שמגרשים אותנו מאיזה מקום, הוא בא לטובה אחר זמן. בינתיים עברו 15 שנה, אני עוד לא ראיתי. בסדר. לא הבטיחו לי שאני אראה, ושאני אראה מיד. על כל פנים, זו דוגמה שנייה. אצלנו בפרשה, יצחק אבינו יושב שם, בגרר, ומגרשים אותו. ואחר כך הוא חופר באר עסק, ומגרשים אותו. והוא מתיישב שם ליד באר אחרת, סתנה, ומגרשים אותו. כנראה שזה היה משהו קשה, אם זה מה שכותב הנציב. כי אנחנו מדמיינים את זה לפעמים בתור, בסדר, בדואים שנודדים. אם זה היה כך, הנציב לא היה כותב, ומה שנראה לנו שמראים לנו, כנראה שהיה קישור למקום, כך גם כותב אור החיים הקדוש, שהתיישבו שם להראות את האחיזה שלהם בארץ. שהאבות, האימהות של כולנו יהיו בריאים. ושתהיה להם ראייה טובה. נדמיין לעצמנו אירוע נורא. אבא קהו עיניו. ונאמר שלא עלינו. מתקשרים אליכם. מתקשרים מהבית, אמא מתקשרת, יש לאבא איזה בעיה, הוא כמעט ולא רואה פתאום. פתאום, או שזה בא בשלבים, או שזה בהדרגתיות, על כל פנים, מצב הראייה של אבא מאוד מאוד החמיר. נו, מה עושים? אז נתפלל. נתפלל לרפואתו, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, ובמקביל צריך ללכת לבדיקות, ולברר אם אפשר מה הרופאים יודעים להגיד. ואנחנו כולנו מגויסים, כי זה שאבא לא רואה זה דבר איום ונורא. ותיחנה עיניו. יצחק אבינו, אבא, קהו עיניו. למה קהו עיניו? אומר לנו רש"י, לפי שהיה צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, שיצחק יברך לעשיו, אני קורא מתוך הלשון המדרש, רש"י מביא את הדברים בקצרה, אמר הקדוש ברוך הוא, יקהו עיניו, ויבוא יעקב ויטול את הברכות, ולא יהיה יודע יצחק למי הוא נותן. טוב, יש שאלה, למה זה צריך להיות כך? למה אי אפשר שפשוט יתברר ליצחק שבאמת יעקב אבינו הוא זה שראוי לברכות? זה לא ניכנס לזה, כבר כל המדינה עוסקת בכך. למה זה היה צריך להיות בדרך כזאת מורכבת? אבל אחרי שכבר כך ראוי שיצחק יברך את יעקב בלי שהוא יודע שהוא מברך את יעקב. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא דואג שקהו עיניו. יעקב אבינו כולו מגויס לדאוג לאבא. ויעקב אבינו לא יודע שמה שעכשיו הוא עומד בתפילה ומתפלל ומוסיף ברפאנו שאבא יראה, ומוסיף במצוות, ומוסיף בגמילות חסדים, ומוסיף בתורה, ורץ לרופא, לא יודע מה כל זה, מה מתוך זה יעקב אבינו עשה, אבל ודאי שכאב על זה שאבא לא רואה. יעקב אבינו לא יודע שהכל נעשה בשבילו. בשבילו זה לא יעקב באופן פרטי, זה כולנו עם יעקב אבינו. וכולנו שאנחנו דואגים לאבא, אנחנו לפעמים לא יודעים שהכל זה משמיים לטובה לנו. ועל זה אומר המדרש, מדרש תנחומה, ודוד צבח, דוד צובח. פסוק בתהילים, רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ארוך לך. נפלאותיך, מחשבותיך אלינו. על הפסוק הזה אומר המדרש, כל נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, בשבילנו, כל ההתרחשויות. בין אם זה התרחשות שבפשטות אנחנו מבינים שזאת ברכה גדולה בשבילנו, בין אם זה הודעה שהיא נראית לנו צריך לעשות את הכל בשביל שזה לא יקרה. וזה לא עומד בסתירה. לפעול, צריך לפעול. ולפעול אנחנו צריכים לפעול לפי כסאית מוח שלנו. ולפי הדרכה של תורה, צריך לפעול. וייתכן שלאחר זמן מתברר שבסופו של דבר, ריבונו של עולם כך רצה לטובתנו. ומתוך כך אנחנו מגיעים, אחרי שקהו עיניו, וכל מה שקהו עיניו אמרנו, למרות שיעקב אבינו דואג, הכל זה לטובתו, ואז הוא מזמין את עשיו שיכין לו מתאמים כאשר אהב כדי שהוא יברך אותו. מה הכוונה? יצחק אבינו אוהב דווקא משהו כזה? וצא השדה וצוד עלי ציד ועשה לי מתאמים כאשר אהבתי ואביה לי ואוכלה, בעבור תברכה נפשי. מה, יצחק אבינו, ככה אנחנו מבינים? מביאים לו, לא, לא, יש, אולי, יש לך, זה קצת מלוח, יש לך את זה במשהו מתוק? זה יעקב, זה יצחק אבינו? הישמח משה, בסך הכל, 200 שנה. ממנו יצא חסידות סאטמר, חסידות צאנז. הישמח משה, זה לא ראשונים. זה עכשיו, אתמול, 200 שנה. היה לו איזה בקתה קטנה. והוא שם חי עם אשתו. והכל זה בסך הכל איזה חדר אחד. ויש איזה וילון קטן, בין בכניסה יש שם איזה מין מטבחון. עוד אין חשמל, יש נרות. ומעבר לבילון יש חדר שינה שם הם ישנים. זה כל הבקתה שלהם. וכל בוקר, אחרי תפילת שחרית, הוא עוד נשאר ללמוד, ואחרי זה הוא מגיע הביתה לאיזה בת שחריס, והרב אצל מכינה לו, ואחר כך הוא חוזר לבית מדרש, יושב ולומד כל היום. ובערב, אשתו מכינה לו שוב, איזה משהו לאכול, והוא מגיע, וסועדת ליבו. ויום אחד אשתו לא הרגישה בטוב. והיא הכינה לו מה שהיא הכינה לו. הכינה לו איזה מרק, והכינה לו איזה קציצה. והיא לא הייתה יכולה לחכות לו, והלכה לישון. והוא מגיע בערב, והוא ראה שהיא כבר ישנה. הוא לא רצה להדליק את הנר, שזה לא אולי יפריע לה קצת האור. אז הוא ישב, ואכל בחושך. וסעד את ליבו, ואכל. והלך לנום את שנתו, וקם בבוקר, ופלל. חוזר מאחרי התפילה והלימוד, מגיע הביתה לפת שחרית, אשתו שואלת אותו, למה לא אכלת בסוף אתמול בערב? אני הייתי צריכה ללכת לישון, כי אני לא הרגשתי בטוב, אבל הכנתי לך. מה זה לא? אני אכלתי דווקא. מה גם אכלת? אכלתי לך גם מרק, גם קציצה, והכל נשאר. מה קורה, הכל נשאר? אני באתי, לא רציתי להדיק את האור, אבל גמרתי עד הסוף, גם את המרק וגם את הקציצה. ואז היא מסתכלת ומגלה. יש שם איזה קערה עם המי סבון שאיתה שוטפים את הכלים והליפה. אבל אין כבר. כי אמש הוא אכל את זה. והוא בכלל לא שם לב. זה ישמח משה, 200 שנה בסך הכל. לפני 200 שנה, יש לנו כאלה. ולמעלה בקודש, הגאון מווילנה, הבעל שם טוב. ולמעלה בקודש, ראשונים. ראשונים כמלאכים. רמב״ם, רש"י, אבן עזרא, הרמב״ן, הרשב"א, ענקי עולם. לא ניכנס כל מה שיש באמצע. מרן והארי הקדוש. ולמעלה בקודש, גאונים. חוואי גאון, חוואי גאון. אמוראים, אביי ורבא. תנאים, רבי עקיבא ורבי טרפון. רבי יהודה ורבי שמעון. נביאים, ישעיהו. מה, יצחק אבינו? תעשה לי מתמים כאשר... מה אתה אוהב? מה, יצחק אבינו יש לו משהו שהוא אוהב ומשהו שהוא לא אוהב ואוכל? סך הכל לפני 150 שנה, כשניגשו לבלי ויצחק מרדיצ'ב, ומישהו הביא לו שני סוגי דגים ושאל אותו, איזה דג אתה אוהב? והוא... דג אני אוהב, את ריבונו של עולם אני אוהב. מה זה דג? זה מה שאני אוהב בחיים? וזה אתמול, רב לוי יצחק. אז מה, איך אפשר להבין מה זה? מישהו יודע בכלל מה הטעם שיצחק אוהב? שמעתם אולי? יש לנו איזה רמז, משהו? מה? כן. יש יותר דברים מפורשים? זכור משהו? רש"י מקלל לנו קצת. זה לא רש"י ממציא, זה על פי חז"ל. רבקה אומרת ליעקב להביא גדי עזים. למה? מה?
שיחשוב שזה עשיו.
כן, אבל למה דווקא להביא גדי עזים? זה מה שיצחק אוהב? מה רש"י אומר לנו?
כנגד הקורבנות.
אבל מה רש"י אומר לנו? למה להביא גדי עזים? כי טעם הגדי, כי טעם הצבי. וואו, הנה עכשיו אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו יודעים בדיוק מה יצחק אבינו אוהב. כשהוא מבקש מתאמים כאשר אהבתי, מה שיצחק אבינו אוהב זה צבי. מישהו אכל פה פעם צבי? גם אני לא אכלתי צבי. הוא קשה. היה על צבי ויחמור, הכובד ישון טוב הזמר. מחיות התאורות. וטעם של הגדי, של גדי עזים, דומה קצת קרוב. לצבי. אז יהיה קרוב למה שיצחק אבינו אוהב. אז מה הכוונה? מה הכוונה שיצחק אבינו אוהב צבי? כן.
זה
חייב
לעמוד בסתירה. כאילו, עד כמה שגדול ושהוא רב גדול, או יצחק אבינו אפילו, חייב לעמוד בסתירה שהוא אוהב משהו מסוים. לא שזה מעניין, זה לא כל החיים, אבל אין לחינם. אם נאמר שהוא לא אוהב את זה והוא לא אוהב את זה. למה לא?
אני אספר סיפור על הישמח משה. אבל כבר סיפרנו. אחרי ששמענו על הישמח משה, לפני 200 שנה, דבר כזה, לא יכול להיות.
זה לא עיקרי, אבל אפשר...
לא יכול להיות שרשי, הרמב״ם, הרשב"א, היה להם דבר כזה.
לא עיקרי שיש רב שאוהב לאכול משהו מסוים.
יצחק אבינו! פשט את צווארו. אבא, תקשור אותי חזק שאני לא אבהל מהעסקים. זה יצחק אבינו. אנחנו בכלל מבינים מה זה? כשהקלויזנבורג היה מלמד גמרא, היה מגיע. אביי, רבה. נכון, היה באמת, היה מישהו שקראו לו אביי. והיה מישהו שקראו לו רבה. זה נכון. אבל איך אנחנו רואים אותם? הוא היה אומר בישיבה בשיעור, ירדה אש מן השמיים בשם אביי ואמרה כך וכך. וירדה אש מן השמיים בשם רבה. נכון שזה היה בן אדם עם בשר ודם. וזה גדלות שלהם, שעם זה שהם היו בשר ודם, הם היו מה שהם היו. אנחנו פוגשים את הצבי בשיר השירים. דומה דודי לצבי. מה הכוונה דומה דודי לצבי? ואומרים שם, הגואל, גואל ראשון, גואל אחרון, הגואל מופיע אלינו כמו צבי. מה הקשר? אומר המדרש בשיר השירים רבה, מה צבי זה? נראה וחוזר ונכסה, נראה וחוזר ונכסה, כך גואל ראשון, נראה ונכסה וחוזר ונראה, כך גואל אחרון, נגלה להם וחוזר ונכסה מהם וכולי. כשאתה הולך כאן בערים, יכול להיות שפתאום, וואו, פתאום קופץ לך ממש ליד הרגל איזה ארנבת. והיא בורחת, וזהו, יותר אתה לא רואה אותה. כי היא דואגת לא להתקרב בכלל לאדם שעבר שם לידה. אבל כשאתה רואה צבי, אתה רואה אותו. ואחרי כמה דקות, שוב אולי אתה תראה אותו. נגלה וחוזר, נכסה ושוב נגלה. אני זוכר שלמדתי פעם הראשונה את המדרש הזה. ישבתי בספרייה של הישיבה. מה הכוונה שהוא נגלה ונכסה, נגלה ונכסה? דמיינתי לעצמי. אדם עומד על הבמה, רואים אותו במלוא קומתו, והמסך יורד פתאום. ביי, הוא עכשיו נכסה, לא רואים אותו. אחרי כמה דקות, המסך עולה, והנה הוא במלוא קומתו, עומד על עומדו. אחרי כמה דקות, שוב המסך יורד, לא רואים, שוב, עומד במקומו. כך חשבתי, כך דמיינתי מה זה נקרא נגלה ונכסה. עד שפעם טיילתי בנחל תבור. נחל תבור, יוצא מהתבור, זורם, כשהוא זורם, לרוב זה נחל אכזב, אבל מזרחה נשפך לירדן, כפר קיש ועוד, והוא חוצה את רמות יששכר. ברמות יששכר גדלים שם עדרים של צבעים. ואני הולך שם מזרחה, לכיוון הירדן, ופתאום אני רואה לפניי עדר של צבעים. רצים שמאלה ככה, רצים צפונה. חיה יפיפייה, אני נעמד, נסתכל. פתאום, כאילו בלה אותם האדמה, נעלם. ואני מסתכל, מה הם התיישבו, מה הם התחבו. עוברות כמה שניות, הנה, אני מצליח לזהות שזה אותו עדר, אני רואה אותם משמאל. מסתבר שהייתה איזה גבעה בינינו, שטח מת מה שנקרא, והם עברו מאחורה, ואחרי זה ראיתי אותם שוב, בהמשך. ואז הבנתי יותר את המדרש. הצבי, כשהוא נכסה, או מה שיותר חשוב לנו מהצבי, זה הגואל, שכשהוא נכסה, הוא ממשיך להתקדם. הוא לא נשאר לעמוד במקום. כשיש לנו פרקים בגאולת ישראל, שנראים לנו כמו הקפאת מצב, או חס וחלילה, נראים לנו כנסיגה, באמת, אז הגואל ממשיך להתקדם. אלא הוא מתקדם עכשיו ברבדים אחרים, פנימיים יותר. כמו שכל אחד מאיתנו יסתכל בעוד חודשיים על עץ תאנה, או על הגפן, או על הרימון, הוא לא יודע בכלל אם זה חי או מת. צריך לשבור שם איזה ענף, לראות אם יש לך לוחית של משהו בפנים. זה נראה אוסף של זרדים. אבל כל ילד יודע שיש מחזוריות בטבע, ובאביב הוא יתחיל ללבלב, ובקיץ יוצאים מחדש פירות. זה כל ילד יודע. אבל אנחנו יודעים יותר מזה. אנחנו יודעים שבאביב הקרוב יהיו לו פריצות של ענפים חדשים שלא היו לו באביב הקודם. זאת אומרת שבחורף, כשהוא כאילו ישן, או שהוא כאילו היה בנסיגה, פתאום היה בשלכת, ונשרו לו כל הפירות, ונשרו לו כל העלים, ואין לו פריחה, ואין לו כלום, הוא אז בונה את עצמו מבפנים. יונק את כל המינרלים, את כל מה שהוא צריך מהאדמה, על מנת שאחר כך יוצא הרבה יותר גדול ממה שהוא היה בחורף הקודם. וכך הצבי מרמז לנו על הגואל שנגלה ונכסה ונגלה. וכשהוא נגלה לאחר מכן, אחרי התקופה שהוא היה נכסה, בינתיים הוא רץ קדימה. הוא התקדם. כותב הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל, גאולתנו המופיעה כמעה כמעה, כוללת בתוכה גם את כל ההפסקים והעיכובים, גם את כל הנסיגות והכישלונות, גם את כל העיכובים והסיבוכים. כך זה מהלך גאולתנו. אז כך נראה לנו הצבי. אומר רב שמחה בוני מפשיסחה, על הפרשה הזאת, על המטעמים שאוהב יצחק. יצחק אוהב צבי. זה הטעם שאוהב יצחק. אומר רב שמחה בוני, צבי רומז על הטוב הנסתר ומכוסה מעיני האדם כשהוא חס ושלום בעת צרה. זה מה שמאפיין את הצבי. שיש לו קטעים, נכסה, ואדם חושב שהוא בצרה, בהסתר פנים, ובאמת יש אז התקדמות. וזה נראה לאדם שהישועה רחוקה ממנו, בלי מצוא דרך לפניו באיזה אופן יוכל להיוושע. שגם אז יתחזק ויתאמץ מלבבו באמונה שלמה, לבטוח בשם השם, שהוא יתברך רב להושיע למעלה מההשגה. ועל זה רומז צבי, ראשי תיבות, צדיק באמונתו יחיה. אנחנו קצת תואמים מהמטעמים שאוהב יצחק. ואלה הם המטעמים, דהיינו הטעמים אשר אהב יצחק, שהוא שורש הגבורות והדינים דקדושה, שגם בעת שאדם הוא בהנהגה תגבור את הדינים, בעת צר לו חס וחלילה, שיחזק ויחיה עצמו באמונה וביטחון, כאילו טוב לו גם אתה. כך אומר רב שמחה בוני. רב שמחה בוני מפשיסחה על פרשת תולדות. ומתוך זה הוא מברך את יעקב אבינו. הוא אומר ליעקב אבינו, ויתן לך אלוקים, מה, סליחה, ייתן לך אלוקים, מה זה ויתן? הוא עכשיו מתחיל לומר, עכשיו הוא מתחיל את המשפט, הוא מברך אותו, מה הוא מברך אותו, מה הוא אומר לו? ייתן לך אלוקים מטל השמיים משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדו לך עמים, ישתחוו לך עמים, הווה גביר לאחריך, ישתחוו לך, נכון? למה להתחיל בויתן? מישהו מכם עכשיו הולך לברך את החבר שלו. יש פה כהנים? לא שמענו כהן שמתחיל ויברכה השם. יברכה השם וישברכה.
זה עוד,
איפה ברך אותו קודם? איפה שמענו ברכה קודם? שאל אותו, אם אתה בני וזה. מה זה ויתן? פירש רש"י, ייתן ויחזור ויתן. אני קורא בשפתי צדיק, שפתי צדיק, הרב פנחס מנחם מפילץ, הוא נכד של חידושי ערים, חסידות גור. הוא גיס ובן דוד של השפת אמת. ולפעמים הוא מביא את דברי השפת אמת. וכן התקיים במתן תורתנו הקדושה בחג השבועות, בתשועות וקולות, וביום כיפור לוחות שניות בצינה. ובפעם השנייה שהיו שבורי לב מראי נפש מחטא העגל, על ידי שנתרצה להם הקדוש ברוך הוא, נתווסף כל נדבת משכן וכלי קודש. כך בכל יחיד, מתחילה ניתן לו ניצוץ קדוש בשאלה, משאילים לו, עד שיגע, הוא יגע, ויזכה להשיג באמת כוח, ועל ידי שבירת לב, מה שאיבט איזה פועל, יוכל לזכות לחדשות. ייתן, ויחזור וייתן. נראה רגע, השלמה של הדברים מתוך דברי רב שוב, רב שמחה בוני מפשיסחה. כי כאשר ירצה האב לנסות את ביתו הקטנה, אם ראויה היא לתת לה מרגלית, שתוכל לשומרם, אבא רוצה לתת לילדה, ליום ההולדת, איזה טבעת, איזה עגיל, איזה שרשרת, איזה צמיד, משהו. אז מה, הוא ייתן לה עם טבעת טבעת? היא רוצה עם טבעת, ככה. כמו גדולה. אז הוא ייתן לה בהתחלה עם טבעת דמי. כנראה שיש דברים כאלה. ואחרי שהוא רואה שהיא תקופה ארוכה יודעת לשמור על זה, אז אפשר כבר לתת לה באמת טבעת אמיתית. כאשר ירצה הרב לנסות את ביתו הקטנה, אם ראויה לתת לה מרגליות שתוכל לשומרם, נותן לה מרגליות שקרים. מרגלית דמי. ויראה איך תתנהג עמהם. ואחר כך ייתן לה מרגליות אמיתים. כן הדבר בעבודת הבורא. אם יראה, העובד המתחיל ויש לו התלהבות, יסבור שהוא חסיד גמור וליבו בוער לשמיים באש לקנות ברוך הוא. והוא טעות גמור. כי כל זה נותנים לו מן השמיים לנסות אותו, הישמור מצוותיו אם לא. ובזה אמר בפירוש הפסוק קהלת, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה. בקיצור, לפעמים אדם זוכה ל... הוא מרגיש משמיים, יש לו עכשיו איזה שפע של התעוררות. לקרבת השם. אומר רב שמחה בונים, יכול להיות שאתה קיבלת פה בינתיים טבעת דמי. רוצים לראות איך אתה לא מאבד כיוון. איך אתה לא חושב שהגעת אל המנוחה ולנחלה. וייתן ויחזור וייתן. בהתחלה נותנים משהו, ויכול להיות שבהתחלה זה לא הדבר האמיתי. וייתן לך אלוקים, אומר רשי, אם ראוי לך, ייתן לך. ואם לא, לא ייתן לך. מה החידוש? אומר הדברי ישראל, האדמו"ר הראשון של חסידות מוז'יץ. חסידות מוז'יץ, אנחנו מכירים אותה כאימפריה שניגוני. אבל היא קודם כל תורה גדולה. דברי ישראל, אמרי שאול, אמרי אש. אז אומר הדברי ישראל, כי לא כל הטובות הן טובות, ובאמת לפעמים, זאת היא הברכה והטובה לאדם, כשלא ניתן לו בקשתו. זה מה שנאמר לנו כאן, וייתן לך אלוקים, אם ראוי לך, ייתן לך, ואם לא, לא ייתן לך. שוב, נאמר לנו שוב, אנחנו פוגשים אתנו בפרשה, שזה שאדם לא מקבל את מבוקשו, זה מפני שראו משמיים שטוב לו שלא יקבל את מבוקשו. זאת היא הברכה והטובה לאדם, לעתים, כשלא ניתן לו בקשתו. וכך אנחנו בהרבה הזדמנויות בחיים. ובזה אני רוצה לסיים. יש גמרא בירושלמי, אמר רבי אבאו, כתיב בצר הרחבת לי. ככה אומר דוד המלך. מתוך צרה, אתה ריבונו של עולם, הרחבת לי. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבי אבאו בירושלמי, כל צרה שהייתי נכנס לה, אתה היית מרחיב לי. נכנסתי לצרתה של בת שבע, נתת לי את שלמה, נכנסתי לצרתם של ישראל, נתת לי את בית המקדש. כך אומרת הגמרא. ואני קורא עכשיו מתוך דברי הרב יהודה לייב גינצבורג, רבה של דנבר, שהוא כותב את הדברים חף סיוון תפשין ה' בימים האחרונים של שואת אירופה. הוא ניצול שואה. שלא בלבד שיצא בשלום מתוך הצרה, דוד המלך, אלא עוד זכה על ידה לדברים כאלה שיש בהם משום הרחבה, מה שאי אפשר היה לו להיות מבלעדי הצרה. ואז הוא ממשיך, לחשוב על זה, כותב את זה, אחרי כל הגיהנום של השואה. ובאמת גורלם של ישראל היה תמיד כגורלו של דוד, כי גם אנחנו מהרבה צרות, באנו לידי הרחבה. איזה הרחבה? אז הוא עוד לא יודע שבעוד 3 שנים תהיה לנו מדינה. ולכן הוא מיד אומר, וכן גם אתה, מתוך הצרות הגדולות שתחפו עלינו, עוד נבוא לידי ישועות גדולות, שאתה, מתוך טירוף הדעת, אי אפשר לנו לעלות על המחשבה שאפשר יהיו לנו עוד דברים טובים כאלה. בקיצור, הפרשה הזאת, שלא נזדקק, מכינה אותנו, נותנת לנו את המבט, איך מתמודדים עם מצבים שממבט ראשון, או שני, או שלישי, זה נראה כמו אסון, לא עלינו. זה יכול להיות פטירתו של אברהם, ראינו בהתחלה, וזה יכול להיות הגירוש שיצחק מגורש, ושוב מגורש, ושוב מגורש. וזה יכול להיות העיניים של אבא שקעו. וזה כל עניינו של הטעם שיצחק אוהב. הצבי שצריך להיות צדיק באמונתו יחיה, גם כשהגואל נכסה. כן, בכבוד. כן, מדובר שם אחרי המניין שמנו את ישראל והייתה מגפה, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו, נכון, לא דוד המלך יבנה, אבל הבטיח לו כבר ששלמה יזכה לזה. ששוב, בעזרת השם שלא נזדקק לתעצומות הללו בשביל מצבים מסובכים, אבל זה טוב שיש בכיס, זה טוב שיש בלב, זה טוב שיש בנפש. וכשיודעים שיש דבר כזה, אז גם אם חס וחלילה מגיעים לשעה כזאת, לא מתמוטטים, לא מתפרקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בהזדמנות נזכרתי במשהו. זכור לי שהוא לפני 15 שנה, י"ב אב תשס"ה, אנחנו קהילת קודש מורק, תיבנה ותיכונן, אנחנו פוננו ראשונים, כך שאנחנו חוזרים ראשונים, שיהיה ברור לכולם. ו... האוטובוס עשה איזה חניית ביניים בכניסה לקיבוץ סעד. ושם, יאמר לזכותם, פתחו שם, ידעו אנשים, עברו ימים קשים, יום קשה, ופתחו שולחן, ועם איזה כיבוד ושתייה. ועצרנו שם לתפילת מנחה. ואני זוכר, אמרתי אז למשפחתי, כשראיתי שם את השתייה, כשאדם לא עלינו, מבשרים לו איזה בשורה קשה. על איזה אסור. לא שמעתי ש... רגע, רגע, לפני ש... בואו, לפני שמודיעים לו, בואו נכין לו איזה סלט לב. מה זה קשור סלט פה? בואו אולי ניתן לו איזה עוגיות. מה קשור לעוגיות? אולי איזה תפוח? מה זה שייך? אבל זה דבר ידוע ומקובל. תשמע, הולכים לזה, בוא, תכין לו כוס מים. תיתן לו כוס מים. נכון? כך אומרים. למה? לא יודע, לא יש משהו במים שעוזר, אני לא יודע, לא מבין בזה. אבל כך לכולנו. שלא נזדקק, שאומרים, בואו נכין לו כוס מים. למה? ואמרתי אז למשפחתי, אם הם מכינים לו סלט, בורא פרי אדמה, תפוח, בורא פרי העץ, עוגיות, מזוינס, נותנים לו כוס מים. חשוב בשעה כזאת, שיגיד לעצמו, יגיד למשפחתו, יגיד לידידיו, שהכל נהיה בדברו. כל מה שמתרחש, נהיה בדברו. שלום עליכם.